טוב, מאזינים יקרים, ערב טוב לארי מליניאק. כן, אנחנו ממהרים, יש הרבה מאוד התרחשויות היום. קודם כל נאמר ערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של וואלה. מה העניינים, אבי?
של מעריב.
של מעריב. אתה גם בוואלה, מה? אנחנו באותו זה, גם 103, כולנו אותה קבוצה. סליחה רבה, של מעריב. אבי, חמאס בדרך להעביר שני חללים חטופים לידי הצלב האדום. כן, זה קורה. בבקשה. מה קורה?
זה קורה עכשיו, הצלב האדום הוזעק להגיע למקום המפגש באזור מרכז הרצועה, כדי לקבל את שני החללים שחמאס מתכוון להעביר לו. זה קורה ממש בדקות הקרובות, הוא יקבל אותם, ולאחר מכן הוא יעשה דרכו לעבר כוח צהל מיוחד שנמצא בתוך הרצועה, ומסור את החללים. יהיה בצע שם בדיקה ראשונית, ולאחר מכן יהיה טקס קצר, שבמהלכו גם יקרו קדיש, וגם יהיה מסדר הצדעה, והחללים יעוברו לשטח ישראל, ישר למכון לרפואה משפטית באבו כביר בהבטחה משטרתית לשם זיהוי, ולאחר מכן הם יעשו הודעות למשפחות לאחר שיושלם הליך הזיהוי.
אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב, תודה רבה. תודה. מכאן אנחנו ממהרים, אריה, לאפרת פורשר, הכתבת לענייני משטרה, נכון? כן, של, כן, יפה, שאני לא אעשה כבר, אז קראתי לו וואלה, אז אני, זה, משטרה של וואלה, אכן כן. אפרת, את בהפגנה, מה קורה שם? בהפגנה בירושלים, הפגנת המיליון, או איך שנקרא לה, נגד הגיוס?
המיליון, אפשר להגיד שיש פה, אבל ככל הנראה עשרות אלפים, קשה לראות כי הרחובות פה די קדושים, גבעת שאול, רוממה, קדושים באנשים, אני מעריכה שזה כמה עשרות אלפים, והצרת כבר מתנהגת בערך כשעה, היא צפויה להסתיים עד 4:30, וצריך לחכות ולראות באמת אם הם התפזרו כפי שהבטיחו, או שצפויים לנו הפרות סדר או חסימות, צריך לראות.
הבטיחו להתפלל, מתפללים?
מתפללים, כן.
מתפללים. עכשיו, אנחנו קיבלנו דיווח שיש שוטר שככל הנראה נדרס, האם יש אישור לדיווח הזה?
כן, אז השוטר נפצע בינוני, הוא פונה לבית החולים, ככל הנראה זה עדיין לא ודאי, אבל באמת נבדק את האפשרות שהוא נפגע מאוטובוס של חרדים שהיו בדרכם להפגנה. הנסיבות האירוע לא ברורות עדיין והן נבדקות.
אוקיי, מתי ההפגנה הזאת אמורה להסתיים בפועל?
הם מבטיחו עד 4:30.
כן, יש להם עוד 34 דקות, כן. ומה עם החסימות של הכבישים בדרך לבירה, אולי גם מחוץ לבירה עכשיו, כשיהיו עמוסים כבדים כשההפגנה הזאת תתפזר?
זהו, אז כבר עכשיו אנחנו מדברים על עמוסים בדרך לירושלים, יש אנשים מפגינים שלא הצליחו להגיע, חלקם גם ראיתי הלכו ברגל, או ניסו להגיע ברגל, הכבישים אמורים להיפתח ברגע שהצרת תסתיים ואנשים יתחילו להתפנות, אז זה ייפתח בהדרגה.
כן, זה ייקח זמן מן הסתם, נכון? אם יש שם עשרות אלפים.
כן, גם לא עובדת במקטע של הצרת, אז הכל ככל...
כן, זה נראה, אנחנו רואים...
אני לא יודע אם ראית, יש תמונה שאומרת הכל. תחנת רכבת בירושלים, במדרגות הנאות יורדים חיילים ועולים חרדים.
כן, חוץ מ... כן, אפרט לסיום רק, חוץ מבאמת איזשהו אירוע של תקיפת צוות תקשורת של חדשות 12, אין איזה אירועים והדריסת השוטר, עוד משהו שיש לספר עליו שמתרחש שם?
לא, סך הכל הפגנה עצרת מתקיימת כסדרה כרגע בפורפן.
אפרט פורשר, כתבת המשטרה שוואלה, מודים לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
תודה.
ביי.
אנחנו... פרסומת זהב קטנטנה, ואנחנו מתחילים באופן רשמי.
יאללה. את יודעת, הייתי לפני שבועיים בסלובניה. מה שקורה במדינה הזאת בשעתיים, לא קורה בסלובניה
בשנתיים.
זה פשוט לא יאמן. אתה הולך להיכנס לאולפן, פתאום מתברר, אוטובוס דרס זה שם. כשצריכים להחזיר חטופים, לא מחזירים, וכאילו שלא מודיעים, פתאום מחזירים. תשמעי, זה בית משוגעים.
נכון.
אבל אני רציתי לדבר איתך דווקא על תחום שקשור בנו. אני לא עיתונאי, דרך אגב, מקפיד לא להוציא תעודת עיתונאי. אני כותב בעיתון, שדר ברדיו.
אני כן.
לא, בסדר, אבל אני אומר, אני מקפיד לא לקבל. חיים לוינסון הוא בעיניי דמות ש... הוא ממש משפיען, הוא איש מפתח, נכון. בצמתים מרכזיים, גם בטלוויזיה, גם בארץ וגם בכן הלאה.
גם ברשתות, בוא.
ואם היה צריך לסמן בעיניי את כביש הסרגל, בן אדם ישר והכל, הייתי נותן לך את חיים לוינסון כדוגמה. באמת, זה כרטיס הביקור שלו. היום?
ממש לפני שעתיים.
הוא פותר מהארץ.
מדוע?
וכרגע
הוא מושעה מקשת.
מושעה מקשת עם אופירה וזה.
למה?
מכיוון...
שלכאורה.
לכאורה. הוא קיבל תשלום עבור...
הוא קיבל תשלום מחברת פרספשן של סרולי קיינור ואוריך במשך כמה וכמה שנים, גם במהלך המלחמה אגב, בסכום כולל כפי שנכתב בארץ, שוב לכאורה של 200,000 שקלים.
יפה. עכשיו אני אגיד לך מה מרגיז אותי. מה שמרגיז אותי זה שמתברר פה, שם, אנשים לוקחים, אנשים נותנים. מה איתי? מה איתי? מה אני אה?
בחיית אוריך, לא, אוריך עכשיו עסוק. אין אורן, יש לך שם זה, תרים טלפון למליניה כפרה עליו.
וואלה, זרוק משהו.
אותי עזוב, אני לא אעזור לך, אבל את האריה.
אני כלום ושום דבר.
לא, אני אגיד לך מה מפריע לי, מפריע לי, אתה יודע, מפוליטיקאים אנחנו כבר לא מצפים יותר מדי, מאנשי הציבור אנחנו לא מצפים יותר מדי. יש לי כאב עמוק שזה הגיע לעיתונות. כאב עמוק מאוד. רציתי לדבר על דברים אחרים, אין לנו זמן, מה יש לנו בתוכנית, כן.
במיוחד, כשאנחנו נכנסים לשנת בחירות מאוד טעונה, ואם יהיה סימן שאלה גדול, גם על היושר העיתונאי,
אז לא יהיה כלום. יש, הנה, ויקי אדמקר לפני כן, נו מה? טוב. עזוב.
תשמעי, היום יש לנו תוכנית, היא הוקדמה להיום, ואם מעניין אותך, אנחנו כמובן מאות אלפי חרדים מוחים בשעה זו נגד יוזמות הגיוס, וההפגנה הובילה לחסימת כבישים לתחבורה ציבורית. כן, דיברנו עם הכתבת, ואני שואל, מה עם כביש 4? שכחתם את החסימה המרכזית?
כן, אתה מקנה, אתה לא, הוא מקנה טיפה שיש חסימות בירושלים, הרי הוא רגיל בבית.
יותר חמור מזה.
אוקיי.
כבר 3 ימים תקועים עשרות נוסעים ישראלים בנפאל, באזור הנפורנה, בשל מזג האוויר הסוער שכולל סופות שלגים שמונעות לחלץ אותם. ואנחנו נדבר עם אחד המטיילים שהצליח לרדת מההר, ועם נציג צוות החילוץ של פספורט קאר, גילוי נאות, אני החזרתי פעם את הבן שלי מהודו.
ככה.
עם חיליק מגנוס שהמציא את השיטה. ובבורסה, מגמת מסחר מעורבת.
איפה הכסף, העורכת יעל אלון? מפיק יואב כהן, אחראית על השידור ישקד מורג, בדיגיטל גיא רביב, קלרה זרצקי ורעות מתתיהו ארגון, ואנחנו פותחים בכותרות. מחירי הדלק לחודש נובמבר ירדו בחצות הלילה שבין שבת לראשון ב-16 אגורות. מחיר ליטר בנזין 95 יעלה לצרכן 7 שקלים ו-7 אגורות. בת שבע בוחצר, המנהלת מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, מסבירה ממה נובעת הירידה הזו.
ירידת המחיר נובעת מירידה במחיר הבינלאומי בשיעור של 4% ביחס למחירו בימים שקדמו למבנה המחיר בחודש הקודם. כמו כן, מירידה בשער החליפין היציג של הדולר שירד בשיעור של 3.5% ביחס לשערו בסוף חודש קודם. מחיר זה הינו הנמוך ביותר בשנת 2025 וזהה למחיר שהיה בחודש אוגוסט 2025.
תקציב הרווחה של ארגון ועדת התביעות לשנת 2026 גדל ליותר ממיליארד דולר. השגרירה לשעבר קולט אביטל, חברת משלחת המסע ומתן, אומרת לאיפה הכסף, כי הכספים שנוספו ישמשו לצרכי רווחת ניצולי השואה.
מרבית הסכום יוקדש לתוכניות לרווחת ניצולי השואה בכל העולם. מזון, תרופות ובעיקר שעות סיעוד בבתיהם. חלק מהסכום הזה יגיע גם לניצולים בישראל.
כן, עד כאן הכותרות. אנחנו מיד מתחילים. אריה, ממש לפני השידור, תפסתי לשיחה את דרור וגנר, הוא ישראלי, שנמצא עכשיו בנפאל, אחד מכ-100 ישראלים שנתקעו שם בסופה, הוא חולץ, הוא והקבוצה, אגב חבר'ה יחסית מבוגרים, כן, חולצו, אבל
צעירים,
יש...
צעירים, צעירים, הכל יחסי.
נכון, תינוקות של בית רבן חולצו, ויש עדיין שם אנשים שטרם חולצו, בואו נשמע את השיחה הזאת, ואנחנו רוצים להגיד שלום לדרובק.
שלום, צהריים טובים אצלנו פה בנפאל, הרטובה.
הרטובה, כבר לא מושלגת, רק רטובה?
לא, לא. אחרי 11 וחצי שעות חילוץ בג'יפ, אנחנו נמצאים עכשיו הרגע בפוקרה, עיר השנייה בגודלה בנפאל, ואנחנו בטוחים, ויש לנו סוף סוף מים חמים.
טוב, אז ספר לנו איך כל העניין הזה התחיל, איפה זה תפס אתכם?
בואו נספר סיפור קטן. אנחנו ארבעה חברי ילדות, שאחד מהם החליט שהחלום שלו זה לטפס על האנפורנה.
סבבה.
ואנחנו חברים טובים. החלטנו מצטרפים, עושים את זה. ואז זה עלייה של איזה שישה ימים כדי להסתגל לחמצן. יש שם חוסר חמצן. זה כולל כדורים, כולל הכל.
דור, אתה לא אחרי צבא, נכון?
אנחנו בני 62.
זה הכל, זה רק מה שאני לפי הכל מזהה שאתה לא אחרי צבא, זאת אומרת, לקחתם על עצמכם, כן, איזשהו, בוא נגיד, הרפתקה מאוחרת, נאמר זאת כך, ואתם עולים לכם למעלה, ואוקיי.
ואומרים לנו, תשמעו, יכול להיות שיש עזרה לסופה, אבל אם את יודעת איך הנפלים עושים עם הראש, כאילו ימינה ושמאלה, אמרו, אבל אנחנו לא יודעים אם זה יהיה סופה רצינית או סופה קלה. Okay. אם יהיה רוחות חזקות, הסופה תהיה קלה, אם לא, יש בעיה. Okay. אנחנו לקחנו צ'אנס ועלינו ליאנקה קאקה, וככה זה נקרא המקום הראשון שאתה עולה ממנאנג. טיפסנו למעלה בטיפוס של איזה 3-4 שעות, ומה שנקרא אכלנו ושתינו זה באיזה גסטאוט שיש שם אחד בדרך, או יש כמה, אבל היינו באחד, ואז קמנו בבוקר עם שלג מלא, ויש לנו מדריך שנגרה שהוא באמת הציל אותנו, אמר חבר'ה, אחורה פנה קדימה צד.
נלחצתם? פחדתם? נבהלתם מהסיטואציה הזאת?
לא, אנחנו כולנו בוגרי החיים הקשים, עבר עלינו הכל, אני מטייל הרבה בעולם, בכל מיני חורים בעולם, אנחנו לא מפחדים, אנחנו כולנו ביחד, אנחנו כולנו עם הומור ושמחה, אבל אנחנו מה שנקרא זקנים וזהירים.
אוקיי, אז עשיתם אחורה פנה.
וככה דילגנו לנו בשלג כמו עזרים, רק שאתה פשוט לא מוצא את הרגל שלך בגלל הגובה השלג, והלכנו אחרי המדריך, ובאמת חילץ אותנו אחורה, אחרי באמת שכל הבגדים, שמה שנקרא נגד גשם, נגד מים, לא צלחו, זה באמת כמות אדירה של שלג שיורד עליך, והרגליים רטובות, והאצבעות קפואות, והכל, ובסוף, אחרי איזה 3.5 שעות שהליכה רצינית בשלג, מה שנקרא, הגענו חזרה למנאנג, שזה הבסיס לעלייה לאנפורנה, ושם באמת אפשרנו קצת, ואז אני עוד פעם חוזר למדריך שלנו, צ'נגרה, כאילו חברה שנקראת פרנדלי, שהם באמת עזרו לנו מאוד, כי לא היו ג'יפים לחלץ, אנשים נתקעו בחורים שם. וכולם הלכו ברגל, ואנחנו הוא הצליח לארגן לנו ג'יפ יחד עם הצבא הנפאלי, שם סדרו לנו דרך, ואנחנו היינו בין הראשונים שהצליחו באמת לחלק שם עם ג'יפ לצאת לקיבוץ.
אתם ראיתם?
מה שנקרא 11 וחצי שעות בג'יפ, מה שנקרא מכונת כביסה, כי הדרכים הם לא דרכים והכל שלג.
רגע, יש שאלה, אתם...
זה כבר השלג כבר נעלם.
הבנתי, יש שאלה.
ירדנו מספיק למטה.
יש לי שאלה, אתם ראיתם גם ישראלים שנקלעו למצוקה ממש, אנשים שנפצעו, אנשים שהגיעו במצב לא טוב?
אנחנו ישראלים עוזרים לישראלים, ככה זה בכל העולם, והאמיני לי, הייתי בכל מיני מקומות שממש ככה. אין על העם שלנו, אנחנו עם נפלא.
מה זאת אומרת, ראית אנשים שהגיעו לבית חולים?
היה איתנו קבוצה של בערך 120 אנשים שהם עמותה שלוקחים חיילים שכאילו בלי רגליים שהיו מהמלחמה הזאת ושורדת שבי אחת, אני רוצה להזכיר את שמה שגם הייתה, והם נתקעו גם בסופה אבל גם הם הצליחו לרדת.
יש שם עוד אנשים תקועים?
באמצע.
הבנתי. ומי מטפל בכם ככה לסיום? זה ה... שגרירות, פספורט קארד, מגנוס, מי?
זה דברים שמלכיתים אותי בדרך כלל בעולם. אתה ילד גדול, אמרו לך יש הולך להיות סופה, אתה צריך לקחת את כל השיקולים, אף אחד לא צריך להציל אותך, אתה ילד גדול, אתה צריך לעשות את השיקולים כדי שלא לבקש בואו תעזרו לי. אתה צריך להסתדר, אתה צריך לדעת את הסכנות, זה לא סכנות שבאו מי, אני לא יודע מה, אמרו לפני, תיזהר, תשמרו. אז אני לא צריך עזרה מאף אחד, אני הלכתי ברגל בשלג, ואף אחד לא צריך לבוא אליי מתל אביב, להציל
אותך. כדי לחלץ אותך. אז דרור, קודם כל, לכו תתחוממו טוב טוב, מקלחת חמה, מרק טוב, קוסטי, אני לא חושבת, אני חושבת, כן, כן, כל מה שאפשר.
גם באנו אתמול בלילה, שושים, אך שמחים.
אני שומעת השמחה בקולך, שימרו על עצמכם וכל הכבוד, אתם ממשיכים לטייל או הביתה?
בטח לטייל, למה שיגמר, למה ליום, יש לו חלום, חלום, אני זה הפעם לא הצלחנו, אמרתי לו, פעם הבאה תחלום בבקשה על חופי קמבודיה, זה יותר טוב.
טוב, אני מקווה שלא נצטרך להתקשר אליך לשם. תודה רבה, דרור וגנר. תודה, תודה.
תמיד בשמחה. יום טוב שיהיה לכולם.
תשמעי, קודם כל רעיון נהדר עם אדם מקסים. בן אדם שלא יושב תקוע על איזה הר, ושהמדינה תציל אותי. תחשוב לפני שאתה נוסע, זה שיש לך ביטוח מצוין.
כך אחריות, אלוהים.
זה פשוט נהיה, מה, נורווגיה הולכת להציל מישהו?
בוודאי.
אז זהו.
כן, בבקשה, כן. מי איתנו?
יש צד שני. הצד השני הוא המחלצים. ערן מגן, ראש משלחת החילוץ של פספורט קארד לנפאל. שלום לך.
אהלן, ערב טוב.
איפה אתה נמצא?
אני נמצא בנפאל כרגע, בקטמנדו.
איך אנחנו מדברים?
מדברים בטלפון, אני במלון.
לא, זה ברור ש...
כן, תגיד, בבקשה.
האם יש לך טלפון לווייני, או שאתה כבר במקום בטוח?
יש לי טלפון לווייני, ואני נמצא במקום בטוח, אבל זה לא... הבחור הנחמד שדיבר איתכם לפניי, הוא עשה את הטרק של הנפורנה, והעמותה החשובה הזאת, מילים מספיק יפות לתאר אותה, זה עמותת ערב, היא מסודרת והם עובדים, ואני יודע שגם היו להם חבר'ה שעזרו להם. אנחנו מדברים על טרק אחר לגמרי, בצד אחר של ההר, על הגבול עם טיבט, על המנסלו, ששם יש את האנשים שתקועים שלנו. זהו, גם שם הייתה
עזרה. כמה עדיין נשארו שם?
שם נמצאים למעלה מ-100 איש.
לא, כמה לא הצלחתם לחלץ, זו הכוונה.
אין אחד שצריך חילוץ רפואי שלא הוציא אותו. אנחנו מדברים על לפנות, אנחנו לא מדברים על לחלץ. אנשים שם לא במצוקה של חילוץ, אין להם שום מצוקה בריאותית, הם נמצאים אחרי 9 או 10 ימים של טרק שהם עשו אותו, הגיעו לנקודה של הפץ, לא יכולים לחצות אותו בגלל תנאי מזג אוויר, שהם ידעו מהם, וזהו, ועכשיו הם צריכים לחזור 10 ימים אחורה, וחלקם, ואז מתחילות התלונות, וחלקם מרגישים לא טוב, וזהו, ומתחיל העניין של הפינוי, כי הדרכים סגורות.
קודם כל, מדאיג אותי מה שאמרת קודם, שאנשים יצאו לדרך בידיעה שתהיה נקודה שהם לא יוכלו להמשיך. ועדיין יצאו לדרך. אני לא יודעת כמה תחזית מזג אוויר שם, אני מבין שחלק מהעניין זה הגובה, אין חמצן וכן הלאה.
הם עולים את זה בצורה מדורגת, מבחינת הגובה, מי שהגיע לשם כבר התרגל לגובה, רובם. יש כאלה שיותר קשה להם, יש כאלה שפחות קשה להם. העניין הוא שבאיזשהו שלב אומרים לך לעצור, ואתה צריך להקשיב לזה, ולא כולם מקשיבים לזה, אבל בסדר. נכון לעכשיו אין שם, אין אף אחד שנמצא באיזושהי מצוקה רפואית שהוא לא קיבל את המענה. יש אנשים שלא נעים להם, והם היו הרבה יותר שמחים לקבל את הטיפול הרפואי שהם צריכים
במרפאה בקטמנדו. זה ברור, איך אתם מוציאים אותם?
אנחנו כרגע לא מוציאים אותם, אנחנו לא ניקח שום סיכון להוציא אותם במזג אוויר הזה. תראה את אף מסוק. לא עולה להעביר.
ומתי אתם מעריכים שהפינוי הזה יסתיים? או שאתם לא מעריכים בינתיים, אתם נותנים לזמן.
לא, לא מעריכים.
רגע, יש לנו איזה בעיה בקו. רגע, בואו ננסה שוב.
אני שומע אותך.
אני יכול לשפר רגע מיקום? יש מצב?
זה בסדר?
או, לא לזוז, לא לזוז. כן, בבקשה. דבר.
חלילה.
תחזור על המשפט האחרון רק.
אנחנו מחכים לחלונות של מזג אוויר קצת יותר בעיר, יש לנו הליקופטרים בסטנד ביי, ואנחנו בקשר רצוף עם כל האנשים, ואם חסר להם משהו אנחנו דואגים שיהיה להם את זה, אם זה מזון חם, ואם זה סמיכות, ואם זה אקסטרה חימום בגסטאוזים שהם נמצאים בהם, ובסך הכל התנאים שלהם לא נרחם עליהם, הם לא סגורים בשטח.
תגיד.
הם מתוסכלים יותר, הם בעיקר מתוסכלים, הם לא סובלים.
תגיד, עוד פעם. לא נעים להיות תקוע בשום מקום, ואם אתה צריך בבית, יש לך נזלת, זה לא נורא, כשאתה תקוע זה הופך לבעיה. השאלה, האם הדרך להוציא אותם זה להמשיך אחרי שמזג האוויר ישתפר קדימה, או להחזיר אותם באותה דרך אחורה?
לא, גם אחרי שהמזג האוויר ישתפר לפחות 5 ימים להתקדם קדימה, בגלל השלג, זה רק אחורה. ואת כל מי שהביע נכונות, כל מי שרצה וביקש להתפנות, אנחנו נפנה אותו. אני מדבר בשם פספורט קו כרגע.
יש עוד חברות אגב? יש עוד חברות שנמצאות שם?
יש עוד חברות, ויש את כלל שפעילה שם, ואנחנו מסיים להם גם. יש את שאר החברות, אף אחד לא מוזנח שם, כולם מקבלים את הטיפול. כמו שאמר הבחור הקודם, גם אם יש לנו 20 איש מחברת ביטוח מסוימת ועוד 3-4 מחברה אחרת, אנחנו לא עוזבים אותם, אף ישראלי לא נשאר.
מעולה.
שם הם היו מתוסכלים, אז הזמנו לכל הישראלים שנמצאים שם את ארוחת הערב.
פיצה. פיצה. כן. ערן מגן, ראש משלחת החילוץ של פספורט קארד לנפאל, אנחנו מאוד מאוד מודים לך, תודה רבה.
יאללה, ביי.
את יודעת שהבת שלי נתקעה בקטמנדו, שהייתה הפיכה צבאית שם. הם פשוט ישבו במלון עד ששיירה של משוריינים הוציאה אותם לשדה תעופה.
איזה כיף, סלח חול.
לא משעמם שם.
לא משעמם שם.
היום זה...
אי, מרן? חשבתי, סליחה, עוד לא, אוי ובוי לי. טוב, עכשיו יש משהו, חשבתי שאנחנו עכשיו בפינה שלנו הזה, בפינת ה...
אנחנו נעביר את הפינה לערן ניצן.
כן, בבקשה.
לשעבר הציר הכלכלי של ישראל בוושינגטון, מחבר הספר מלחמת 100 השנים הבאות.
כן, אתה יודע למה אנחנו זימנו אותו? כי היום טראמפ הודיע לעולם שיש לו חבר חדש, נשיא סין. שאיתו הוא מנהל ומתקוטט...
שי,
כן. איתו הוא מתקוטט עליהם מכסים בערך מהרגע שהוא נכנס לתפקיד, ואחרי פגישה שנערכה בקוריאה הדרומית וערכה שעתיים, הם יצאו מחובקים, וטראמפ החליט להוריד את המיסוי על המכסים מסין ל-47%.
מי?
במקום 57%, שזה כבר היה לדעתי 150, נכון ערן? משהו קצה
כן,
כבר, נכון?
כן, תוחמים את כל האיומים ביחד, כן. מגיעים למספרים כן, פרטים כן. שהנשיא עצמו אמר שהם לא ריאליים. הצודקת הוא מוריד חלק מהנכסים, מהמיסים, הסינים מצידם גם הם מבצעים הקלות, אבל הכל לשנה אחת, זה ישוב ייבחן בעוד שנה, ואני מבטיח לכם שהמתח בין ארצות הברית וסין רחוק מאוד מלהיפטר.
מה קורה שם, למה?
תראו, טראמפ צודק. אגב, כמו ביידן ואובמה לפניו, יש בעיה עם סין. סין כל כך גדולה, שואבת את כל האנרגיה הכלכלית בעולם, והיא לא בסדר. היא עושה מניפולציות במטבע, והיא מציפה את השווקים במחירי עצב. זה לא בסדר. השאלה איך מתמודדים עם העניין הזה? השלב הראשון כדי להתמודד איתו זה לאחד את כל העולם מאחורי אמריקה. טראמפ לא ממש עושה זה, הוא מנסה להתמודד עם סין לבד, מעלה את המכסים, ואנחנו רואים שעכשיו הוא מוריד אותם, ובכלל בעיניים סיניות, כשאתה קורא את הפגישה של היום, זה פחות מדובר על ניצחון של טראמפ, ויותר האמירה של סין, שאומר, תראו, לא באנו להתקוטט עם ארצות הברית, היא מטילה מכסים, אנחנו מטילים מכסים, היא עושה הגבלות יצוא, אנחנו עושים הגבלות יצוא, אז אם הם מורידים את זה קצת, אנחנו מורידים. ככה זה נשמע בבייג'ין היום, וזה בעצם מסכם, אני חושב, גם את הפגישה. מי שישלם את המחיר, רבותיי, זה השווקים, שבאמת מתקשים לנוע בחדשות הללו, שכל בוקר וכל ערב...
Ups and down, כן? בטירוף, כן. יש
תעריף אחר של תעריפי. איך אפשר ככה לקיים עסקים, תגידו לי?
תגיד, הרי לא כתבת את הספר היום. ממתי, או יש נקודה שאפשר להגיד, שם התחילה מלחמת 100 השנים הבאות?
אני חושב שהאולימפיאדה בבייג'ין ב-2008 הייתה הנקודה שסין הלכה וצברה כוח לקראתה, ושם הרימה את הראש. ב-2008 סין הכריזה, אני על קדמת העולם, אני על קדמת העולם בזכות 1.5 מיליארד סינים, ואני מתכוונת לממש את זכותי לתת להם את הפוספריטי הכלכלי, ומאז זה לקח קצת זמן לארצות הברית להתעורר, 2012, 2013, אנחנו רואים איך בעצם ארצות הברית מתחרטת על היום שהכניסה את סין אל הארגון הסחר העולמי, הזניקה את הכלכלה שלה מתוך אינטרסים אמריקאים אגב, בגלל רגולציה גבוהה בארצות הברית ושכר עבודה גבוה, והיום מוצאת את עצמה נאבקת ממש כתף על כתף, ראש לראש. אגב, גם הפסגה אתמול, גם הפסגה הבוקר, מדובר על שני מנהיגים ששתי מעצמות שוות זו לזו. וכשסין מתנהגת באופן לא הוגן, כפי שהיא עושה, אז היא שואלת השאלה איך מתמודדים איתה, וכמו שאמרתי, רצוי לה לארצות הברית שתאסוף מאחורי את העולם כולו ותעמוד מול סין ותדרוש הוגנות וסחר הוגן, ולא תקה בחברים שלה ומי שמשתף איתה פעולה במכסים כאלה ואחרים שמחיקים את היכולת לטפל מול סין.
איפה נכנסים הרוסים למשל לתמונה?
זה חבר טוב אחר, אחר היה חבר שלו ועכשיו הם צ'ילבוט, נכון? כאילו הסתכסכו.
פוטין הוא במקום מאוד מאוד חריג ולכן הוא צריך את שי ג'יפינג, הוא צריך את סין שתעזור לו גם ברכישות נפט וגם באספקת ציוד נשק. אבל במקרו, בגדול, אם אתם שואלים אותי, רוסיה, זה נשמע מוזר היום. אחרי שעידן פוטין, אחרי שפוטין יעבור מן העולם, כי פוטין כבר זה אבוד לו. תדעו לכם שרוסיה היא חלק מהציביליזציה המערבית, ואם אתה שואל אותי, אריה, זה נשמע מוזר. אבל ביום מן הימים, המערב כן יחבק את רוסיה. מתוך החשש הכבד שיש גם ברוסיה מול סין הגדולה.
כן, אבל בוא רגע נחזור לסין, יש עוד ממש במשפט, יש שם הסיפור עם הסויה, נכון? הסינים הצמידו אקדח סויה לראשו של טראמפ, זאת אומרת פשוט לא סיפקו סויה לחקלאים האמריקאים.
טראמפ הניף מולה מקל, והסינים בניגוד לאירופאים או ליפנים, בגלל שהם יכולים, הניפו מולו מקל גדול גם. הם עצרו את רכישות הסויה, שזה מיליארדי דולרים לחקלאים שמצביעים לטראמפ. הם הגבילו מאוד את ייצוא המתכות הנדירות מהם, שמכים קשות את הכלכלה האמריקאית והעולם. זה הוביל לפגישה שנעשתה היום, שכמו שאמרנו, ארצות הברית נסוגה בה מהאיומים הגדולים שהיא אימה, וסין שמחה גם היא לא לממש את האיומים, לא בתחום של המתכות הנדירות, וגם לשוב ולרכוש את הסויה מארצות הברית.
אוקיי, אנחנו מודים לך מאוד על הדברים, ערן ניצן, לשעבר הציר הכלכלי בוושינגטון, מחבר הספר מלחמת 100 השנים הבאות, תודה רבה. פרסומות?
ערן מצוינים, תודה.
תודה.
יש חינוך פיננסי.
בבקשה.
תשמעי, בוא נדבר על ידידו הטוב של האדם, ואני לא מתכוון לכלב.
רכב.
רכב, בדיוק. יש אנשים שקשורים לרכב יותר משהם קשורים לבני המשפחה שלהם. הסריטה הראשונה זה כאילו הורידו לך יד, השנייה כבר יותר קלה.
בחיים לא היה לי שום קשר סנטימנטלי לרכב.
יפה. עכשיו, מי שקשור סנטימנטלית, יש לו רגע מכריע בחיים, שהוא צריך להחליט אם להחליף את הרכב, שהוא כל כך קשור אליו. קודם כל...
קודם כל יש מין קטע כזה שחייבים להחליף את הרכב, אתה מכיר?
או לחילופין, חייבים BMW.
להשתדרג.
אתה גר? לא! BMW, מרצדס. כי אתה גר בדירת שיקון, אבל...
יש לך BMW בחנייה.
השאלה איך? האם אתה עושה ליסינג? אם אתה עובד בחברה, דרך אגב, אבי אבות הפשעים בתחבורה בישראל זה ליסינג. מרגע שבמקום לתת לאנשים משכורת, אמרו להם, תראו, אתם יכולים גם...
רכב.
רכב.
אני היום רק אומרת רכב. מתי שאתה צריך, אני אגיד רכב.
זה מוכר למעסיק, אתה תיסע לך לא יודע, טויוטה חדשה, וזה אסון. מכיוון שיש היום 9 מיליון אנשים ו-4 מיליון רכבים.
5, אבל לא משנה.
5, אוקיי. עכשיו לעצם העניין. אם אתה מנסה לקבל החלטה כלכלית נטו לקנות רכב חדש, זה העסקה הכי גרועה שיש בעולם.
לגמרי.
שמת אותו...
כולם מרוויחים חוץ ממך.
שמת אותו על הכביש באותו רגע.
אתה
מפסיד. יש עוד שם של רישיון וכל זה.
לא, הערך שלו מיד יורד.
יפה.
יפה, אוקיי.
ביטוח וכל יתר הדברים.
ואז נדפק לך פה, ואז לך
תבדוק אם זה כלול בליסינג, לא כלול בליסינג, לא נכנס לזה בכלל.
לא, תעשה הפרדה בין לבוא לקנות רכב שלך,
נכון.
או להיכנס לליסינג. אם אתה נכנס לליסינג, אתה מוריד לעצמך את כל הסיפור הזה מהראש.
נכון.
כי אתה יודע, פיקס פרייס, כמה יש לך כל חודש.
המכונית התקלקלה, קח את המכונית, תביא לי חדש.
אבל אם אתה קונה רכב בעצמך?
בואי נספר לך.
אוקיי, בבקשה.
אני חליתי והיה ברור לי שאני חודשים בית חולים או בכלל לא חוזר.
חס ושפוי. חס וטפו.
תקשיבי טוב.
נו.
קניתי סקודה חדשה.
אוקיי.
והדבר הראשון שעשיתי כשנכנסתי לבית חולים, נתתי את החדשה לבת שלי ולקחתי ממנה את הקאיה 2012 והעמדתי אותה ליד הבית. אמרתי, בשביסוע יום אחד לסופר חזרה, לא צריך... מה שאני אומר, יש לי חבר שבא אליי, ומה לעשות? יש לו מכונית נהדרת עם קילומטראז' נמוך. תקשיבי, אמרתי לו, מי שיקנה לך יעשה עסקה מצוינת, אומר, ודאי. אמרתי לו, תמכור לעצמך. אם הדיל הוא כל כך טוב, אל תרוצו לא לעשות ליסינג, אני לא קונה יותר חדש, לא עושה ליסינג פרטי, אני קונה יד שנייה מחבר שאני מכיר אותו טוב ועשה קילומטראז' נמוך. אני יודע מה יש במכונית, אני יודע מה אין בה, ואני, אם אני לא נוסע הרבה, שזה שיקול, אם אתה לא נוסע קילומטרים רבים, יד שנייה עם יד קילומטראז' מחבר.
כן, כן, תקנו את האוטו של עצמכם, זה מה שאומר לכם מליניאק. כן.
מדולה.
כן, אנחנו רגע... נדווח על מותו של נער בן 15 שנפל מגובה באתר בנייה בסדרות שזר במתחם עצרת ההפגנה בירושלים. זה מצטרף לאירוע דריסה שהיה קודם ובו נפגע שוטר שנפצע בינוני. עד כאן, אנחנו יוצאים לפרסומות, שווים עם בורסה. אנחנו רוצים לומר ערב טוב לאמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, מה העניינים?
אהלן. ערב טוב ליאת ואריה.
דבר איתי, יש לנו איזה דקה, תן בראש.
בואו נראה את הנתונים. בסדר, היום הבורסה במגמה מעורבת, סביב האפס, אין איזשהו מדד שמציג עלייה או ירידה חזקה, אולי אפשר לציין את חברות הביטוח, שעלו כן ב3%, הנפט ב1%, מצד שני הביומד, שזה מדד די איזוטרי בכמעט 1% ירידה, טכנולוגיה, שזה מדד משמעותי, כן באחוז ירידה, כל השאר בהפרשים יותר קטנים, המדדים העיקריים 35, 125 וה90, כמעט אפס, הדולר שקל, תראו 3.24, על רקע ירידת הריבית של ארצות הברית,
שהפילה את הבורסה, זאת אומרת, בנאסדאק, אין בו,
עכשיו הבורסה בארצות הברית פחות או יותר נסחרת, בירידות, אבל מתונות, S&P יורד ב4 עשיריות, זה לא איזה משהו דרמטי, אבל הוא אמר בפירוש, הנגיד האמריקאי, שעוד הורדת ריבית בדצמבר, זה רחוק מלהיות מובן מאליו, הם מדברים על זה. אנחנו מחכים לריבית פה.
מעול.
מצפים שהנגיד עשה את אותו דבר.
בואו נראה, בואו נראה. להקל
קצת על הכיס של הציבור.
אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה.
תודה לכם, ערב טוב.
תודה, תודה גם לעורכת יעל אילון, למפיק יואב כהן, אחראית על השידור, ישקד מורג בדיגיטל גיא רביב, קלרה זרצקי וראות מתתיהו ארגון.